הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, טאובקאסט, מפגש בין מחקר לחברה בישראל. הפודקאסט של מרכז טאוב ו-103 FM. בהגשת ניר קידר.
הרובוטים באים, וזה כבר לא איזשהו חלק מסרט מדע בדיוני. הבינה המלאכותית כבר כאן, והיא משפעה דרמטית על החיים שלנו. ועם ההשפעה הדרמטית הזאת גם עולות הרבה מאוד שאלות. איך זה הולך להשפיע עלינו בתור אנשים? איך זה הולך להשפיע על שוק העבודה? איך זה הולך להשפיע על החברה הישראלית? הבינה המלאכותית מאפשרת לנו לעשות הרבה יותר דברים ובקצב הרבה יותר מהיר, להיות הרבה יותר יעילים, אבל היא גם מעוררת הרבה מאוד חששות. איך הבינה המלאכותית תשפיע על החברה שלנו? היא תרחיב את הפערים החברתיים או תצמצם אותם? אנחנו נהיה מאושרים יותר או בודדים יותר? בדקות הקרובות אתם מוזמנים לצלול איתנו לעומק לשיחה על בינה מלאכותית, ללמוד קצת איפה היא נמצאת היום, לאן היא הולכת, ובעיקר איך זה הולך להשפיע על כל אחת ואחד מאיתנו. ברוכים הבאים לפודקאסט של מרכז טאוב, פודקאסט שנעשה על ידי אנשים אמיתיים, אבל אנשים שנעזרו בכלים של בינה מלאכותית, ואנחנו לא מתביישים להגיד את זה. בינה מלאכותית בפודקאסט הזה היא לא מחליפה אותנו, היא עוזרת לנו. בלא מעט שיחות שאני מקיים עם חברים שלי, הם מאוד חוששים מבינה מלאכותית, וחוששים שבינה מלאכותית הולכת לעשות מהפכה בחיים שלהם, של המשפחות שלהם, של ההורים שלהם, ולאו דווקא מהפכה חיובית. בפרק הזה אנחנו נצלול לעומק של בינה מלאכותית ועל ההשפעות שלה על החברה הישראלית, איפה זה פוגש אותנו, איפה זה פוגש את החברה בכללותה, נראה איפה זה יכול לעזור לנו וגם מה הסכנות שקיימות ומה אנחנו בתור פרטים ומדינה יכולים לעשות כדי להתמודד עם האתגרים האלה. בשביל לענות על כל השאלות האלה אני מאוד מאוד שמח שיש לנו באולפן את אפרת בחר נתנאל. היי אפרת.
אהלן ניר.
את מביאה שילוב מאוד מיוחד, סליחה שאני רגע אמרים לך, אבל גם ניסיון במחקר ובמכוני מחקר, גם ניסיון בממשלה, גם ניסיון בתחום החברתי, גם ניסיון בעולם הכלכלי במסגרת התפקיד שלך במשרד האנרגיה, אז את מביאה איתך שילוב מאוד יפה, והיום את מנכלית של מכון מוזאיק למדיניות של בינה מלאכותית, ואני חושב שאת האישה המושלמת לדבר איתה על הנושא הזה היום.
זה באמת הרמת לי, תודה. אני מאוד מאוד שמחה להיות פה איתך בפרק הראשון שלכם של הפודקאסט של מרכז טאוב. כבוד. פתחת מצוין עם האמירה הזאת שקורה פה משהו עצום שהולך לשנות את פני האנושות, ואנחנו לא מבינים מהו ואיך זה הולך להתהוות. אז אני אתחיל מלדבר רגע על החוויה האישית שלי מול הדבר הזה, כי בעצם אני עד לפני 3 חודשים לא ידעתי מה זה בינה מלאכותית, או איך היא עובדת, או מה לי ולה. נגיד את זה ככה. אני בן אדם לא טכנולוגי מטבעי, זה שריר שאני מאמנת באופן מאוד מודע, וזה האימון הקל ביותר שעשיתי בחיי, אני חייבת להגיד. אני אנסה להמחיש את זה טיפה דרך כמה דוגמאות של איפה זה פגש אותי כבן אדם. דיברנו על זה גם בשיחה המקדימה שלנו, שאנחנו רוצים רגע להבין, כאדם פרטי שלא קשור לתעשייה, להייטק, לבינה המלאכותית, איפה זה פוגש אותנו?
איפה זה באמת ביום-יום שלנו? כלומר, אנחנו לא הולכים ומחפשים את זה, אלא איפה באמת בפעולות יומיומיות בסיסיות בחיים הנורמליים שלנו, איפה בינה מלאכותית פוגשת אותנו ויכולה לעזור לנו?
אז באמת, בכל מקום שנזמין אותה, היא תעזור לנו. אני אדגים. היא עזרה לי בחודש האחרון לתכנן טיול משפחתי מורכב עם סבא וסבתא ונכדים ותינוקות וילדים למדינה זרה שאני לא יודעת בכלום, והיא עזרה לי אתמול בערב לעשות שיעורים בהיסטוריה, שזה בגדול אירוע סנו ביותר על כל הורה.
השיעורים שלך בהיסטוריה?
השיעורים של הבן שלי בכיתה ו', וזה היה תהליך מדהים, כי בעצם התקנתי לו צ'אט על הטלפון. אירוע קונטרוורסלי, אני בטוחה. אבל אז הגדרתי לצ'אט GPT שלו, שהוא מדבר עם ילד בכיתה ו', שלומד בחינוך ממלכתי, בבית ספר ציוני חילוני. ושהוא לומד בהיסטוריה את הנושא של יוון העתיקה, ושיש לו עכשיו שיעורי בית, ושאני רוצה שהוא יעזור לו עם השיעורי בית, ויעודד את החשיבה הסקרנית שלו. ואז הדרכתי, אחרי שהדרכתי את הצ'אט, הדרכתי את הילד, אז הסברתי לו איך בדיוק שלב אחרי שלב, עשינו את זה פעם אחת ביחד, צילמנו את הספר, שאבנו את המידע מהספר לתוך הצ'אט GPT, ביקשנו ממנו לסכם אותו בשפה נגישה וקלה, זה מגיע בהודעת, טקסט מבחינתו, הוא רואה את זה בצ'אט כמו שהוא רואה את הוואטסאפ, זה משהו שהוא אוהב לקרוא בניגוד לספר נגיד. ואז שאלנו את השאלות של שיעורי הבית, קיבלנו את התשובות, והיה השלב החשוב ביותר בעיניי, שזה עניין הביקורת. התשובות שמקבלים מהצ'אט GPT יכולות להיות מעולות, והן יכולות להיות מעולות, אבל שקריות. צריך לבדוק אותו. אז בדקנו, ראינו שזה תואם את מה שהוא למד בכיתה, והוא העתיק למחברת, וכך נגמר שיעורי הבית.
מי עשה את שיעורי הבית?
מי עשה את שיעורי הבית? זאת שאלה מעולה. האמת היא שלא אכפת לי. אני שואלת מי למד את החומר, והוא יודע לענות על השאלה היום בכיתה. הוא הבין את החומר, הוא שמע את החומר, הוא כתב את החומר. מה אכפת לי שהוא העתיק מצ'אט ולא מחבר? אני הייתי מעתיקה שיעורים כל בוקר. יצאתי בסדר.
בחיים עכשיו שלך, בחיים המקצועיים, כמנכ"לית של מכון מחקר שעוסק בבינה מלאכותית ומדיניות בינה מלאכותית, איפה בינה מלאכותית עוזרת לך?
אז היום יש לי צוות פצפון. אנחנו 3-4 אנשים שמנהלים את כל האופרציה הזאת, ורוב הצוות שלי הוא מבוסס צ'אט GPT. יש לי עורך גרפי ומעצב גרפי ועורך לשוני. יש לי יועץ תקשורת שאומר לי איך לנסח מסרים בצורה שתתפס טוב אם אני רוצה שהיא תצא בעיתון. יש לי מקור השראה אינסופי, כי אני באמת, אני מניחה שאני לא יודעת את רוב מה שאפשר לדעת. אז אני שואלת. בעצם התהליך שלי מול הצ'אט GPT הוא פעם אחת כמו מול מקור ידע אינסופי. אני שואלת אותו ומקבלת ממנו המון המון מידע והשראה, ופעם שנייה מול עובד, והעבודה עם צ'אט GPT כעובד יכולה להיות מתסכלת כמו העבודה עם עובד אנושי, אני מתעצבנת עליו, אני צועקת עליו, הוא מגיב לצעקות שלי, אבל בניגוד לבן אדם, הוא לא מתעצבן והולך הביתה כועס, הוא מנסה שוב ושוב ושוב ושוב, עד שאנחנו מדייקים את המשימה ומקבלים את התוצאה הרצויה.
מה קרה לנו בתקופה האחרונה שבינה מלאכותית הפכה להיות כל כך נגישה בשבילנו? פעם זה היה צבאות, מדינות, חברות מאוד גדולות. היום כל אחד יכול להשתמש בזה. מה השינוי שקרה פה בחברה?
בעצם מה שקרה זה שהנגישו לנו את הטכנולוגיה בממשק קל פשוט וכמעט חינמי. כלומר, הממשק הוא דמוי וואטסאפ, דמוי צ'אט רגיל כמו כל צ'אט שאנחנו מכירים. והאירוע הזה של חינוך שלו, ההנחיה שלו, מה שקוראים פרומפטים, פשוט הולך ונהיה פשוט יותר. כי החשיבה, או החשיבה הממוחשבת, הופכת להיות דומה יותר ויותר לחשיבה של בן אדם. ואז בעצם אני מוצאת את עצמי מנהלת איתו שיח פתוח. אני לא יודעת, אני לא מהנדסת ולא מתכנתת ולא מבינה קוד, אני לא שם. אבל לפני חודש כתבתי קוד לפייתון, כדי שהוא ייצר לי מאגר מידע שאני צריכה בצורה מאוד מוגדרת. יש פה הרבה תהליך של ניסוי ותהייה, צריך להיות מאוד ביקורתי, כשאתה קורא את החומרים שהוא כותב, הכל נראה מושלם, לא הכל מושלם, והרבה ניסוי ותהייה, לכתוב מה אני רוצה, לראות מה אני מקבלת, לבחון אם זה בדיוק מה שרציתי, לשאול שוב, לדייק את השאלה, להגדיר את מקורות המידע שאני רוצה שהוא ייגש אליהם, או לא ייגש אליהם, זה תהליך.
אז בואי נדבר, כי חברים שלי אומרים, בינה מלאכותית הולכת להחליף אותנו, ואת עכשיו אמרת שבעצם יכול להיות שאת כבר לא צריכה עובדים, עובדים שפעם אולי את מחפשת אותם, את כבר לא צריכה אותם כי יש לך בינה מלאכותית שעושה את העבודה, ולאורך ההיסטוריה ראינו שטכנולוגיה בסוף לא החליפה עובדים, המהפכה התעשייתית הכניסה הרבה מאוד אנשים לעבוד במפעלים במקום המלאכות המסורתיות שהם עבדו, שהמחשבים נכנסו, יש עכשיו הרבה אנשים שעוסקים בטכנות, האינטרנט נכנס, חשבו שזה יחליף, ויש מסחר אלקטרוני. הגלון שמוביל כרכרה פעם היה אחד המקצועות הנחשקים ביותר, והיום יש לנו מיליוני אנשים שעובדים בתעשיית הרכב, אבל עדיין משהו בבינה מלאכותית מעלה חששות מאוד גדולים למקום שלנו בתור עובדים. איך את חושבת שהולך לראות שוק התעסוקה העתידי בעולם של בינה מלאכותית?
התשובה הכי בסיסית היא שאין לי מושג. אני לא חושבת שלמישהו יש מושג, מי שמתיימר לדעת מנחש במקרה הטוב, אבל אני כן חושבת שאנחנו נראה כמה תופעות שאי אפשר יהיה להתחמק מהן, ויש להן פוטנציאל לשינוי עמוק, מהותי ויסודי של שוק העבודה ושל תפיסת העבודה בחיים שלנו. כבר היום אנחנו רואים את השינוי הזה מתהווה, אנחנו רואים את הבינה המלאכותית נכנסת לתחומי עיסוק שונים, אנחנו רואים את זה אצל עורכי דין, ואנחנו רואים את זה אצל רופאים ופסיכולוגים, אנחנו רואים את זה אצל רואי חשבון וסוכני ביטוח, ואנחנו גם רואים את זה אצל המורות והגננות של הילדים שלנו. הבינה המלאכותית היום מגיעה גם טופ דאון וגם בוטום אפ. בטופ דאון, ארגונים שהם יותר דאטה אוריינטד, שיש בהם הרבה מאוד משימות שהן סיזיפיות או שהן חזרתיות, הם מכניסים את הכלים של הבינה המלאכותית תחת הכותרת של התייעלות כמו שתמיד היה. הטכנולוגיה נועדה לייעל את העבודה שלנו כבני אדם, וזה מה שקורה בארגונים גדולים שכבר מבינים את האירוע. אבל מה שאותי יותר מעניין זה מה שקורה בוטום אפ. מה שקורה בוטום אפ זה שנתנו לאנשים צעצוע חדש והם משחקים בו. ואז הם מגלים שהצעצוע הזה יכול לשמש אותם באינסוף דרכים.
אני צריך עכשיו לבחור, האם בינה מלאכותית, לראייתך, תסייע לשוק העבודה או תפגע בשוק העבודה?
אז אני אענה לך ככה. הבינה המלאכותית קודם כל תסייע לשוק העבודה. אנחנו נראה תהליך מאוד גדול של השלמה, שבה בני אדם בעבודה שלהם יוכלו לבחור את המשימות שהם רוצים לעשות, ועושים מצוין, ועושים באיכות אנושית גבוהה יותר, ואת המשימות שאנשים שונאים לעשות, כמו להכין מצגת, לסדר את הטבלה, לסכם את הדיון. את כל המשימות האלה אנחנו נעביר מרצוננו, מיוזמתנו, לבינה המלאכותית, וככל שהארגונים יגלו את זה, אז הם גם ימסדו את זה. השלב השני, אחרי שנעבור את שלב ההשלמה הזאת, שהוא יהיה מאוד מעצים, גם כלכלית וגם אישית, ונרגיש מסוגלים ליותר, והתוצר שלנו יגדל, והרווחים יגדלו, ויהיה פנאי חדש לעשות את מה שאנחנו אוהבים לעשות, אז נתחיל לראות החלפה. כלומר, כשבן אדם יסיים את העבודה שלו, כל מעסיק היום יחשוב, האם אני צריך את הפונקציה הזאת, או שאני אכניס מכונה שתעשה את זה במקומו.
ויש אנשים שכבר לא יצטרכו אותם.
נכון, יהיה אנשים שלא יצטרכו אותם, והזכרת קודם את המהפכה התעשייתית, שכולנו אוהבים לעשות לה רומנטיזציה, ולדבר על כמה טובים החיים שלנו אחרי המהפכה התעשייתית, אבל האנשים שהדור שחי את המהפכה התעשייתית, סבל מאוד. היו מלחמות, והיה רעב, והיה אבטלה, והיה מצוקות, והיה עוני. אנחנו כנראה הולכים באותו כיוון אם לא ננהל את השינוי הזה.
חשבתי שאת אופטימית.
אני תמיד אופטימית, כי אפשר לנהל את השינוי הזה. אירוע המעניין שנתקלתי בו לאחרונה, זה הסוגיה הזאת של האם אנחנו בדרך לאוטופיה או דיסטופיה. בשתיהם אנשים לא עובדים. זה משהו שאנשים לא חושבים עליו, אבל גם באוטופיה, שבה הרוב נהנה מפירות הסגסוג, וצריך לעבוד מעט וליהנות מהחיים, אנחנו רואים את זה בדברים של רמב״ם, אנחנו רואים את זה בדברים של תומס מור, שקבע את המושג אוטופיה. וגם בדיסטופיה, שבה יש כאוס בעולם ולאנשים אין משמעות, אין עבודה. המכונות עובדות במקומנו בעתיד הזה, בין אם הוא אוטופי ובין אם הוא דיסטופי. המדיניות אותה אנחנו נקבל על עצמנו כמדינה, היא זאת שתקבע אם אנחנו נסגשג בחוסר עבודה, או נקמול בחוסר עבודה. אם אנחנו נמציא את עצמנו מחדש לעתיד טוב יותר, או לבטלה ועוני וייאוש.
אז בואי ניקח את זה לחברה הישראלית.
יאללה.
אנחנו פה מדינה קטנה בתוך עולם גדול, ואני חושב שכבר אנחנו מבינים, זה לא שאלה של האם יהיה שינוי דרמטי, יהיה שינוי דרמטי, זה גם לא שאלה של מתי, זה כבר קורה עכשיו, זה הולך להתעצם בצורה משמעותית, זה שאלה של איזה השפעות בסוף יהיו לבינה מלאכותית על החברה הישראלית. אני דווקא רוצה להתחיל עם הפסימי. מה בתרחישים, שוב, אנחנו לא יודעים לדעת לאן זה הולך, זה משתנה בקצב מאוד דרמטי, אבל מה התרחישים הפחות טובים של עולם, של חברה ישראלית שיכולה להיות מובלת על ידי בינה מלאכותית?
אז אנחנו במוזאיק באמת מסתכלים על השפעות הבינה המלאכותית דרך חדשת שוק התעסוקה, וזה נותן לנו לייצר שתי הבחנות מרכזיות. האחד, אנחנו מסתכלים על העבודה כמקור לפרנסה. הקיום הבסיסי שלנו, המזון שאנחנו אוכלים והגג מעל הראש שלנו, העבודה בכלכלה המודרנית היא היסוד להכל, חברה יצרנית, היא מה שאנחנו ממסים במדינת ישראל. אז רגע, בהיבט הזה של השינויים בשוק התעסוקה, בהיבט הפרנסתי הכלכלי שלו, צריך לחשוב על הכל מחדש. מאיפה יבואו תקבולי המדינה כשלא תהיה עבודה למסות? איך נייצר הון למדינה? איך נחלק את ההון הזה? כל הדברים האלה זה דברים שצריך לחשוב עליהם אתמול. עכשיו, ממשלות באופן טבעי לא יודעות להגיב לטכנולוגיה. הן תמיד מגיעות כמה צעדים אחרי, הרגולציה מתעוררת כשהתופעות מתממשות בחברה, כשרואים את המצוקות בחברה, ואז רגולטור חושב מה אני צריך לעשות. באירוע הזה, אם אנחנו לא נשכיל לאגום את ההון החדש שיבצר מבינה מלאכותית, ויש כלים בעולם, ויש דרכים לחשוב על זה, אבל זו חשיבה מעמיקה ומורכבת, עם יתרונות וחסרונות. אם לא נעשה את זה, לא יהיה הון לחלק. אנחנו נמצא את זה במצב שיש בו אבטלה גואה, בעצם מוסדות המדינה, שירותי הרווחה, יקרסו לתוך עצמם, אם אנחנו כבר בתרחיש הפסימי, כי לא יהיה להם הון לחלק, והסדר החברתי יתפרק, כי לאנשים לא יהיה לאן לקום בבוקר לעבודה.
בוא נעצור עם הפסימיות, כי זה כבר מתחיל להשפיע גם עליי, ונעבור רגע לאופטימיות. מה הפוטנציאל שלנו בתור חברה ישראלית, וזה גם משהו שאתם במוזאיק שמים עליו הרבה מאוד דגש, איך בינה מלאכותית תהפוך את החברה הישראלית בסוף לחברה טובה יותר, משגשגת יותר, עם יותר משמעות לבן אדם, איך אתם רואים את זה?
אז באמת אמרת משמעות, משמעות היא התועלת השנייה שיש לנו בעבודה, בני אדם מגדירים את עצמם היום בתור מי אני, מה אני עושה ולמה אני קם בבוקר. הבינה המלאכותית תייצר לנו הרבה בעיות, אבל היא גם המקור של הפתרונות. אם עכשיו דיברתי על זה ששירותי הרווחה יצטרכו לתת מענה לכל הפחות לדור, אותו דור שהיום עובד ובעוד כמה שנים לא ידע להמציא את עצמו מחדש בעידן הבינה המלאכותית, מערכת הרווחה תצטרך לתת מענים לאתגרים הרבה יותר גדולים ממה שהיא נותנת היום, וגם כבר היום היא מתקשה מאוד לעמוד באתגר, הבינה המלאכותית תאפשר לעובדי הרווחה להתרכז רק במשימות הנדרשות לעובדי רווחה, לטפל ביותר בני אדם, לתת מענה ליותר אנשים בזה שאת הדוחות תעשה הבינה המלאכותית. אם נשכיל לאגום את ההון מראש, אז נוכל גם לחלק אותו אחרת. אנחנו מסתכלים על עתיד שבו אם לאנשים אין עבודה, המדינה תצטרך להבטיח להם איזושהי הכנסה בסיסית באופן רוחבי. צריך לחשוב על זה. אנחנו רוצים לתת לאנשים כסף, אנחנו רוצים לתת להם שירותים חינם, האם התחבורה תהיה חינם כשהבינה המלאכותית תעשה אותה זולה יותר.
אז כדי להגיע לתרחיש האופטימי, מה שומעים אותנו קובעי מדיניות? אנשים רוצים לדעת מה הם יכולים לעשות, מה המדינה יכולה לעשות כדי שלא נשקע בתרחיש הפסימי והנוראי הזה, אלא נגיע למקום הטוב ביותר לחברה הישראלית.
אז קודם כל המדינה צריכה לשאול את עצמה את השאלות האלה. אותם פקידים ששומעים אותנו צריכים לשאול את עצמם את השאלות האלה, האם אנחנו נערכים נכון לעתיד הזה שמזדנב עלינו במהרה. דבר שני, אני לא חושבת שממשלות מסוגלות לעשות את זה לבד, גם הטובות ביותר שבהן לא מסוגלות לעשות את זה לבד, ובדיוק בשביל זה קמנו. בדיוק בשביל זה דניאל שרייבר הקים את מכון מוזאיק למדיניות בינה מלאכותית, ובשביל זה הקמנו את הוועדה המייעצת שלנו, שמורכבת ממייקל אייזנברג ודן אריאלי, וסמר חאג' יחיא ושירה גרינברג ועוד רבים וטובים, שבעצם צריכים להיות המוח הגדול ביותר שאנחנו יודעים להביא לשולחן, כדי לחשוב על זה בצורה רוחבית ומקיפה, ונדרשת מדיניות כלכלית סדורה, ונדרשת מדיניות חברתית סדורה, ונדרש טרנספורמציה של כל השירותים הציבוריים בארץ. צריך לחשוב מחדש על חינוך, וצריך לחשוב מחדש על רווחה, צריך לחשוב מחדש על בריאות, צריך לחשוב מחדש על סדר החיים שלנו. כי אם מאוד בקרוב הצ'אט GPT של המורה ילמד את הצ'אט GPT של התלמיד להיות חכם יותר, פספסנו את האירוע.
שאלה אחרונה, אני רוצה לנצל את זה שאת פה באולפן, כדי גם להשיג משהו לבית שלי. הבת שלי בת 10, ואני חשבתי שאני צריך להשקיע בזה שהיא תלמד תכנות, והיא תצליח בחיים. כאדם בוגר, יהיה לה מקצוע, יהיה לה פרנסה, זה גם מאפשר, פותח עוד סט של יכולות שיכולות מאוד רלוונטי בעולם העבודה העתידי. ועכשיו אני כבר לא יודע, אז אני שואל אותך, מה אני צריך ללמד את בת 10 שלי, כדי שהיא תוכל בעולם של בינה מלאכותית להצליח בחיים?
אני אגיד לך מה אני מלמדת את בן 10 שלי. אני חושבת שילדים היום צריכים להתרכז בלהיות סקרנים ויצירתיים, והכלי הכי חשוב שאתה יכול לתת לילדה שלך היום זה חשיבה ביקורתית. כי תהיה הצפה של מידע, ואנחנו צריכים לדעת לסנן מה נכון, מה לא נכון, מה אמת, מה לא אמת, להשתמש בכלי בצורה אחראית. הטכנולוגיה לא תחליף אותנו, זה האנשים שמשתמשים בטכנולוגיה שיחליפו אותנו. אז צריך להכיר להם את הבינה המלאכותית בצורה אחראית וביקורתית.
אפרת, המון המון תודה. נהניתי מאוד.
גם אני, תודה, ובהצלחה עם הפודקאסט.
תודה רבה. עכשיו בואו ננסה ללמוד משהו על החברה הישראלית שחלקכם בטוח לא מכירים. אז אנחנו מדברים על בינה מלאכותית. במחקר של מרכז טאוב שפורסם לפני מספר חודשים, ונכתב על ידי מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין, בני בנטל, אבי וייס ואלכס ויינרב, מצא נתונים מאוד מעניינים על בינה מלאכותית, וספציפית על איך בינה מלאכותית משפיעה על שוק העבודה. על בסיס מה שידוע היום, יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, איפה הבינה המלאכותית תחליף אנשים, איפה היא תתרום להם בעבודה שלהם, תשלים אותם, והתוצאות הן מאוד מעניינות. אז הקבוצה שהכי חשופה, וזה גם רואים בעולם, ויש לנו עכשיו גם נתונים על ישראל לבינה מלאכותית, זה אנשים שעובדים בתחומי הפיננסים, בתחומי התקשורת, בתחומי המידע. המחקר שלנו, שנלקח נתונים על ישראל, מצא גם שמי שעובד מהבית, יש לו סיכוי גבוה יותר שהוא יוחלף על ידי בינה מלאכותית. כלומר, אם אתם רוצים להסתכל איפה אתם ביחס לנושא הזה, אם העבודה שלכם יכולה לעשות מהבית, בינה מלאכותית יכולה גם לתרום שם, אבל יכול שגם להחליף אתכם. בנוסף, ככל שאתה עם השכלה גבוהה יותר, ואני שם פה תואר אקדמי, בינה מלאכותית יותר רלוונטית כנראה לעבודה שאתה עובד בה, ולכן גם פה אתה תוכל להתערם מבינה מלאכותית, אבל יש גם סכנות שחלק מהפעולות שאתה עושה, בינה מלאכותית תוכל להחליף. כשאנחנו מסתכלים על ישראל, אנחנו יכולים גם לראות שהחברה הערבית, באופן לא מפתיע, פחות חשופה לבינה מלאכותית. דיברנו קודם על סוגיה של השכלה. אז אם ככל שאתה עובד יותר בפעילות ידיים, בפעילות כפיים, אז ככה כרגע בינה מלאכותית יש סיכוי נמוך יותר שהיא תחליף אותך. אז החברה הערבית בישראל פחות חשופה לבינה מלאכותית, ותושבי המרכז דווקא כן חשופים לבינה מלאכותית. אז הם ככה כמה נקודות מאוד מעניינות, והמחקר גם מצא ש-70% מכוח עבודה בישראל יושפע על ידי בינה מלאכותית. שמענו הרבה מאוד על בינה מלאכותית, והיא הולכת לשנות את החיים שלנו, היא כבר היום משנה את החיים שלנו, ועכשיו השאלה, מה אנחנו יכולים וצריכים לעשות עם זה? יש לנו את רמת הפרט, ויש את הרמה של המדינה. אז אני רוצה רגע להתחיל ברמת הפרט. קודם כל, תתחילו לנסות. אתם לא צריכים עכשיו להתחיל לתכנת. אתם יכולים להיכנס, אתם יכולים לשאול שאלה, אתם יכולים לצלם מנה במסעדה, ולשאול את הבינה המלאכותית, איך קוראים למנה ואיך מכינים אותה. יש הרבה מאוד דברים שאפשר להשתמש בהם, ורק תתחילו ותנסו. דבר שני, יש שם הרבה מאוד כלים. כלי אחד של בינה מלאכותית בדרך כלל לא נותן את המענה לכל הצרכים שלכם. תשמעו איזה כלים שיש. יש כלים למשימות, ויש כלים לכתיבה, ויש כלים לגרפיקה, ויש כלים לוידאו, ויש אפילו כלים לפודקאסטים. יש הרבה מאוד כלים. תכירו את המגוון הזה של הכלים ותתנסו בהם. אני חושב שזה משהו שמאוד מעניין. וגם אל תחשבו שאם למדתם שיש כלים מסוימים, התשובה הזאת כנראה עוד שבוע כבר לא תהיה מעודכנת, כי קצב השינוי הוא מאוד מאוד משמעותי. דבר נוסף, אני חושב שמאוד כדאי שכל אחד יעשה את זה בתחום שבאמת מעניין אותו. כלומר, אל תלכו לבינה מלאכותית במקומות שאתם רק רוצים ללמוד, יש איזשהו כלי חדש, בוא נראה מה הוא עושה אם זה לא משמש אתכם בחיים. בינה מלאכותית אמורה לעזור לכם בחיים. קחו את תחומי ההתעניינות שלכם, את החיים שלכם, את מה שעוזר לכם בחיים, ושם תלמדו, ושם תכירו יותר, ושם תתנסו. אני חושב שזה ייתן לכם את האפשרות הטובה ביותר להכיר. וגם, אל תפחדו לטעות. אנחנו לא תמיד יודעים לשאול, גם בחיים האמיתיים וגם את הבינה המלאכותית, והרבה פעמים נקבל דברים שהם לא מה שרצינו, אבל הניסוי הזה, החזרתיות, כל הזמן לבוא ולשאול שוב, הבינה המלאכותית תלמד וגם אנחנו נלמד איך לעבוד איתה בצורה טובה יותר. אז באמת אני מזמין כל אחד ואחת להתנסות, אני כל הזמן מתנסה בזה, אני יודע אגב שכל מה שהתנסיתי עד עכשיו לא יהיה רלוונטי עוד חודש, כי יהיו כלים חדשים, ואני חושב שלכל אחד ואחת מאיתנו יש חשיבות מאוד גדולה של היכרות עם הדברים האלה. ברמת המדינה יש הרבה מאוד מה לעשות, ופה חשוב להכיר שאנחנו לא לבד. כלומר, יש דברים שהמדינה צריכה לעשות, זה קשור למערכת החינוך, וזה קשור להכשרות מקצועיות, וזה קשור למערכת הכלכלית של המדינה, אבל יש גם הרבה מאוד דברים שבסוף יעשו ברמה הגלובלית. כל הסוגיה של רגולציה, הגדרה של חוקים, מה מותר ומה אסור לעשות בבינה מלאכותית, של מי הזכויות של מה שנעשה בבינה מלאכותית, כי זה מתבסס על ידע של אחרים בכלל, אבל עכשיו מה שאני יוצר, האם הזכויות הן שלי, האם הזכויות הן של הכלי, יש פה הרבה מאוד שאלות בסוגיות האלה, פיקוח על החברות, אנחנו יכולים להגיע לעולם שבו להרבה חברות יהיה גם הרבה, שוב, יותר מידע עלינו, המידע הזה גם יכול לגרום לנו לעשות דברים, להציג דברים כלפי חוץ, כל העולם של פיקוח על הגופים הענקיים או לא ענקיים שמפעילים את הבינה המלאכותית, גם זאת סוגיה מאוד משמעותית שצריכים להתעסק בה גם ברמת המדינה וגם ברמה הבינלאומית. הסוגיה של חינוך, נגעתי בזה קצת, אבל מערכת החינוך לא יכולה להמשיך לפעול כמו שהיא פועלת היום. הסוגיה של חינוך דיגיטלי, שינוי מערכי השיעורים, צריכים ללמד היום בצורה אחרת, בינה מלאכותית בחלק מהמקומות, תדע ללמד יותר טוב מאשר בבית ספר. אפשר ללמוד בבית ספר, אבל באמצעות בינה מלאכותית. אני חושב שפה מערכת החינוך צריכה להבין שיש פה שינוי דרמטי שהיא צריכה לעבור, גם כדי שהיא תהיה רלוונטית, אבל גם כדי שהיא תכשיר את הילדים להתמודד עם העולם שמשתנה. בנוסף, כל עולם ההכשרה, איך שאנחנו מכשירים עובדים, יש שם הרבה מאוד כספים של המדינה ש מושקעים בלהוציא אנשים לשוק העבודה, שיצאו עם כישורים רלוונטיים, גם פה אנחנו צריכים לעבור שינויים מאוד דרמטיים. בנוסף, עולם הדאטה, בינה מלאכותית מתבססת על דאטה. ככל שהדאטה במדינה יהיה פתוח יותר, יהיה פה מידע על ישראל שאפשר יהיה לחקור אותו, לאבד אותו ולהפיק ממנו תובנות, ככה גם אנחנו בתור מדינה נוכל להרוויח הרבה יותר מהסוגיה הזאת, וזאת סוגיה מאוד משמעותית. וגם אנחנו צריכים לעשות כל מיני צעדים ברמת המדינה, כדי להבטיח שהפערים לא יגדלו. יש חשש מאוד גדול, ושמענו את זה מאפרת, שבינה מלאכותית גם יכולה להוביל אותנו לעולם של גידול בפערים. אנחנו בתור מדינה כבר עכשיו צריכים להתעסק בזה, שהבינה המלאכותית תצמצם את הפערים החברתיים ולא תגדיל אותם. יש פה הרבה מאוד סוגיות, הרבה סוגיות גם של אתיקה. מה יקרה מבינה מלאכותית ביום של בחירות מוציאה סרטון פייק שיכול להשפיע על אנשים? יש פה הרבה מאוד סוגיות שאנחנו בתור מדינה לא יכולים להתעלם וחייבים כבר עכשיו לפעול ולנקוט בנושא. אז היום דיברנו על המהפכה השקטה או לא שקטה של בינה מלאכותית בשוק העבודה, אבל זה לא רק בשוק העבודה, אנחנו בעצם מבינים שזה בחיים של כולנו, גם בחיים הפרטיים וגם באיך שתראה מדינת ישראל. והשאלה הגדולה היא איך אנחנו כבני אדם נערכים לשינויים האלה. איך נוודא שבינה מלאכותית תשמש אותנו, תעצים אותנו ולא תחליף אותנו? איך נוכל למנוע את ההשפעות השליליות שלה על החברה ולקדם את ההשפעות החיוביות? והתשובה שלי, וגם במיוחד אחרי השיחה עם מפרט, זה תוך כדי ניסוי, תוך כדי למידה מתמדת, תוך כדי סקרנות וביקורתיות. מי שימנע, יישאר מאחור. הרכבת עכשיו בתחנה, וזה הזמן של כולנו לעלות עליה. תודה רבה.
טאובקאסט, מפגש בין מחקר לחברה בישראל. בהגשת ניר קידר. הפודקאסט של מרכז טאוב ו-103 FM.